פרק ו' של אורות ישראל, פסקה א', כן, עמוד קנ"ח. לאומיות ישראל. הלאומיות, מילה לא פופולרית בימינו, בעידן הכפר הגלובלי. אנשים חושבים שזה בעצם, התופעה של הלאומיות שייכת לעבר. למה שייך לעבר? משום שזאת צורת התארגנות של קבוצה מסוימת בתוך החברה האנושית. אבל היום יש נטייה למה שנקרא הכפר הגלובלי. כל כדור הארץ הופך להיות כפר אחד קטן. אז בעצם מדוע עדיין לשמר את היסוד הלאומי שמבדיל בין קבוצה לקבוצה ויוצר את מושג הזר? הנטייה של ביטול הלאומיות היא המכונה בשפה הכללית קוסמופוליטיות. זאת אומרת, הקוסמופוליטס הוא אזרח העולם. קוסמוס, עולם. פוליטס, אזרח. אז אם כך, בשביל מה לדבר על לאומיות? הוא הדין לגבי הלאומיות היהודית, או במיוחד, שאף היא נראית כאיזה מין שריד ארכיאולוגי של העבר, אבל היום אנחנו חיים בתוך עולם ללא גבולות, או על כל פנים ששואף להיות ללא גבולות. אז בשביל מה להמשיך את זה? עד כאן השאלה. התשובה היא שאלה המבקרים את הלאומיות צודקים. הלאומיות היא סוג של רשע, כלומר היא סוג של אגואיזם מורחב. במקום שהאדם יטפל באופן אגואיסטי בעצמו, הוא מעדיף להיות קצת יותר חזק, אז הוא בונה לו קבוצה משפחתית, שבטית, לאומית, שנותנת לו עוצמה על חשבון מי שמחוץ לקבוצה. במובן הזה כל לאומיות היא סוג של רשע. הביטוי הפוליטי המוקצן של הנטייה הזאת זה מה שנקרא פשיזם. אבל אומר הרב בהרבה מקומות, הלאומיות של עם ישראל זה משהו אחר לגמרי. באמת אנחנו לא לאומיות במובן הרגיל. לבריאות אנחנו מהווים כמין יצירה מטאפיזית שעוברת בתוך ההיסטוריה, אבל שורשה לפני ההיסטוריה וממשיכה אחרי ההיסטוריה. כלומר, אנחנו בביקור בעולם הזה, והלבוש שאנחנו לובשים כשאנחנו מבקרים בעולם הזה זה הלבוש הלאומי. אבל מצד האמת אנחנו באים ממקור הרבה יותר עליון, וגם כשאנחנו פועלים כישות לאומית, אנחנו פועלים כישות לאומית אוניברסלית מלכתחילה. הרי כשהקדוש ברוך הוא ציווה על אברהם להקים את הישות הלאומית הזאת, ועשך לגוי גדול, המטרה הייתה ונברכו בך כל משפחות האדמה. כלומר, משפחות האדמה באות לידי תיקון על ידי הפעולה הלאומית של ישראל, ולכן אנחנו אפשר לומר הלאומיות הלגיטימית היחידה בעולם. כל שאר הלאומיות בסופו של דבר תעלמנה מן השטח, למרות שתישארנה בתור התגוונויות משפחתיות מקומיות. אבל הלאומיות, נגיד התקיפה, אין לה מקום אצל האומות, כי אם בישראל בלבד. כלומר, נקודת המוצא של הרב קוק היא נקודת מוצא ביקורתית כלפי מושג הלאומיות, ומתוך כך ההבנה המעמיקה יותר של מושג הלאומיות הישראלי. בבקשה אדוני, דבר. התגוונויות, גוונים. התגוונויות מלשון גוונים, כן, גוון זה מה שבעברית מודרנית קוראים בטעות צבע. בסדר? מה? כן, גוון או גוון, לא משנה. בעברית מודרנית אומרים צבע, בעברית תנכית קראו לזה עין. עין, הצבע זה החומר שבו צובעים. אבל מה שאתה קורא צבע, מה שנראה לעיניים, זה נקרא בתנך עין. אבל בימינו אומרים צבע. בסדר. ובכן, כן. האם יש ביהדות ממד של קוסמופוליטיות? כן, זה לבן הארמי. לבן הארמי הוא הדוד שלנו שמתנגד להופעת הלאומיות הישראלית. לבן מנסה להרוג את יעקב. אתה שואל האם יעקב הוא בעד לבן?
לא, כן,
שאלה
הכל בלידי חכמים בהקשרים שונים, דווקא
מהמכון
שמדברים על
המימד
הקוסמופוליטי של היהדות.
אתה שומע תלמידי חכמים שמדברים על המימד הקוסמופוליטי של היהדות, והם מתכוונים לאוניברסליות. כן, לזה הם מתכוונים. לא תמיד אנשים יודעים לעשות ההבחנה בין המינוחים השונים. אז אני מסביר עוד פעם. הקוסמופוליטיות באה לבטל את הערך הלאומי. אין אלא פרט בלבד. והיסוד הלאומי הוא משני לחלוטין, אם בכלל. זה התפיסה הקוסמופוליטית. למשל, אצל הקומוניסטים יש קוסמופוליטיות ויש אפילו מקום ללאומיות. הלאומיות בתור משהו רגשי, אבל לא שהלאומיות כשלעצמה ממלאת תפקיד בעולם. זו דעת הקומוניסטים, שהם קוסמופוליטיים. לעומת זה, האוניברסליות מטילה תפקיד של תיקון עולם על הלאומיות דווקא. כלומר, הלאומיות היא המכשיר לתיקון העולם. הלאומיות הישראלית היא אוניברסלית. עכשיו, מעניין מאוד שאנחנו לא היחידים שטוענים את זה. כלומר, במהלך הדורות מצאנו אומות שטענו שהלאומיות שלהן היא בעצמה אוניברסלית. כך שלכאורה אנחנו לא הראשונים שטוענים את זה. למשל, האמריקאים היום, הם חושבים שכל אדם בעולם הוא אמריקאי, או בנגלה או בנסתר. יש כאלה שכבר יודעים שהם אמריקאים, ויש כאלה שעוד לא יודעים, וצריך לחשוף אצלם את הסגולה הזאת. כן? זה לא מצחיק, זה אימפריאליזם תרבותי. עכשיו, ואגב, היה מעניין מאוד, אני זוכר ששנים רבות לא היו יחסים דיפלומטיים בין סין העממית לבין ארצות הברית. היה נתק. בימי הנשיא ריצ'רד ניקסון החליטו כן להקים מערכת יחסים דיפלומטית, והביטוי הראשון להכרה הזאת היה משלוח של קונטיינר של קוקה קולה לסין. הדבר הזה הוא מאוד משמעותי. מה שאתה שותה זה מה שאתה, נכון? גדולה לגימה שמקרב את הלבבות. זה לא במקרה. לא, זה, אל תצחקו, זה משהו אמיתי מאוד. עכשיו, השאלה היא כזאת, אנחנו מצאנו אומות שטוענות שהן אוניברסליות. האמריקאים היום, אבל מצאנו את זה גם אצל הצרפתים, שהם לפני כ-200 ומשהו שנים עשו מהפכה, שהם קראו לה בשם המהפכה הצרפתית האוניברסלית. וכן מצאנו הבריטים. הבריטים היו משוכנעים שהם באים להביא, בכלל כל האומות האירופיות שעסקו בזה, במושבות, קולוניאליזם וכדומה, היו משוכנעות שהן מביאות את התרבות אל האומות הברבריות הפרימיטיביות. כן? כלומר, זה מין שכנוע כזה, כן? הרי אין שום תרבות שהיא לגיטימית מחוץ לתרבות האירופאית, ולכן צריך להסביר להם.
אבל כל מי שרוצה לכבוש את כל העולם, זה אומר שהוא...
לא, לא תמיד כל מי שרוצה לכבוש את כל העולם טוען את זה, אבל יש אנשים שכבשו את העולם מתוך טענה כזאת. מתוך טענה לאוניברסליות. למשל, הגרמנים לא טענו שהם אוניברסליים, הם טענו שהם עליונים, זה משהו אחר לגמרי. הם החליטו שהם כובשים את כל העולם כי הם חזקים ואחרים חלשים, שזאת עמדה, אגב, מאוד מובנת. אני חזק ואתה חלש, אז אני משתלט עליך, עד שאתה תהיה חזק. מה? כן, אין בעלי החיים, אבל אנחנו לא חיות, רק בני אדם. מה?
רק בני אדם.
רק בני אדם, כן? שישי, שבת, יום הבוחר, מה? רגע, אני באמצע להסביר רעיון, ואתה עוצר אותי, לא, אתה עוצר אותי באמצע הרעיון, אני לא גמרתי, זה חשוב לי לגמור את הרעיון. עכשיו, אז אם כן, אנחנו מצאנו שיש אומות שטוענות לאוניברסליות של לאומיותן. אבל במציאות העמים האלה מתגלים כאימפריאליסטים. כלומר, במקום להיות מי שתורם תרומה אוניברסלית דרך הלאומיות שלו, הוא מנסה, הוא משתמש בטיעון האוניברסלי כדי להשליט את הזהות שלו על זהויות אחרות. אז גם במובן הזה, הטענה לאוניברסליות שיש אצל אומות, היא צריכה בחינה. אנחנו, עם ישראל, אנחנו עם נפלא אחלה. לא רק שאנחנו אוניברסליים, אנחנו באמת כאלה. זאת אומרת, שאנחנו לא באים להשליט את הזהות שלנו על אחרים, שהרי אין שום תוכנית ביהדות להפוך את העולם כולו ליהודים, או להיכבש תחת ארץ ישראל. אלא מה? אנחנו מתוך ארצנו מקרינים, מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים, ומי שרוצה לבוא, בא ולוקח. זה משהו אחר לגמרי. עכשיו, חיים, רצית להגיד משהו? בבקשה. מה זה? כשני? בשני המקרים השתמשתי במילה לאומיות? אמרתי להפך, הקוסמופוליטיות מתנגדת ללאומיות.
הרב, בשני המקרים
השתמש
במילה לאומיות.
השתמשתי במילה לאומיות, ואתה שואל, מה פירוש המילה לאומיות? לאומיות זאת התאגדות של בני אדם שהיא גם פוליטית וגם טריטוריאלית כאחד. זה לאומיות. כן. כן, בבקשה.
אמרנו פעם, השאיפה שהגויים יהיו ישראל, והישראל יהיו פועלים, והפועלים יהיו פועלים
גדולים. יש מין שאיפה כזאת. אז זה משהו אחר. מה זאת אומרת שהגויים יהיו ישראל וישראל יהיו כהנים? אין הכוונה שהם יהיו ישראל כמונו, אלא שהם יהיו עם השם, שיהיו גוי קדוש. כלומר, אנחנו העם הקדוש היחיד כעם בינתיים, ואנחנו מעוניינים לייצא את הרעיון. זאת אומרת שיהיו יפנים גוי קדוש, כיפנים, לא כיהודים. כלומר, היפנים ימשיכו לדבר יפנית והיהודים ימשיכו לדבר יידיש.
למה לקרוא
לישראל? לא, זה על דרך ההשאלה, על דרך ההשאלה, כן? כן, והצרפתים ימשיכו לדבר ערבית. טוב, איפה היינו? עכשיו, כן? אוניברסליות. אם אני מונה את האומות הטוענות לאוניברסליות, חשוב לזכור גם את רוסיה. למה זה חשוב? כי אתה בא משם. כן, אתה צודק, היה איזה מין חזון אוניברסלי ממש אצל הצארים של רוסיה, שראו את עצמם כהמשך של רומא. כן, כן, רומא, ביזנטיון, נכון. טוב, ובכן, קהל קדוש, מתוך ההקדמות המרובות האלה על בירורי מושגים, אנחנו יכולים לגשת אל הפסקה הראשונה. הנטייה הלאומית המעשית של כנסת ישראל היא לבושה החיצון של הנטייה הרוחנית שלה, והאחרונה היא אורה ונשמתה של הראשונה, שתיהן יחד ממקור אלוהים חיים אינן יוצאות, וממעיין האמת והאמונה האלוהית נובעות. זאת אמירה שצריכה בהחלט ברור, כן? זאת אמירה לא פשוטה, מה שקראנו כאן. אבל זה, אבל קודם כל לראות מה הרב טוען. הרב טוען, אתה רואה נטייה לאומית בישראל. איפה רואים נטייה לאומית בישראל? למשל, בן גוריון. למשל, הרצל. ז'בוטינסקי. וכדומה. הם בעלי נטייה לאומית. נדבר על אנשים בזמנו של הרב קוק. בימינו יש נטיות לאומיות נוספות. בנימין נתניהו וכדומה, כל המנהיגות הפוליטית של מדינת ישראל יש לה נטייה לאומית בדרגה זאת או אחרת. והרב אומר, אתה יודע מה זה הנטייה הלאומית הזאת? מה זה מייצג? זה מייצג איזשהו רעיון רוחני. אם תשאל את האנשים שפועלים את התנועה הזאת, הם לאו דווקא יסכימו איתך. אולי חלקם כן, באופן חלקי אולי, אבל האמירה הזאת היא בעצם אמירה שעוברת את התודעה של הנפשות הפועלות. הנפשות הפועלות יגידו לך, שמה, מה שחשוב לי זה שיהיה מקלט בטוח לעם היהודי, למשל. כן? או יש כאלה שאומרים, אנחנו רוצים לעשות פה חברה מתקדמת במונחים מערביים, דמוקרטיה וכדומה. אבל אתה אומר שיש פה, שזה הליבוש החיצוני של איזה רעיון רוחני, הדבר הזה הוא לא מובן מאליו. כן, אתה יודעת שיש לנו דברים כאלה, זה לא מובן מאליו. ויש אפילו כאלה שיגידו שזה הזיות. כן? אבל הרב אומר כאן, הנטייה הלאומית המעשית, ראינו הפוליטיקה.
שיש לא מעשית
הרב? כן, יש נטייה לאומית לא מעשית. מה זה נטייה לאומית לא מעשית? זה להתפלל, מה שאנחנו אומרים בתפילות. כן? יש הרבה אנשים היום שאין להם שום קשר ללאומיות יהודית, אבל הם מתפללים כל יום ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים. והם כל יום מדברים, הם אומרים עלינו לשבח לאדון הכל, ושאנחנו העם הנבחר אשר בחר בנו מכל העמים, אבל אין לזה שום ביטוי מעשי.
נכון?
מה?
רק
ביטוי רוחני. כן, רק ביטוי רוחני. אבל יש אנשים שהם עוסקים בפוליטיקה בפועל. כן? הם בעלי הנטייה הלאומית המעשית של כנסת ישראל. אומר הרב, אף על פי שהנפשות שפועלות את זה לא יודעות, אני יודע בשבילם שהנטייה הזאת היא הליווש של נטייה רוחנית פנימית. בסדר? חידוש. בוקר טוב, כבוד הרב ותלמידיו. אם הנני טועה, גם לאברהם הובטח שישמעאל יהיה לגוי. למה אם אתה טועה? אם הנני טועה, ככה הוא כותב, גם לאברהם הובטח שישמעאל יהיה לגוי. ואם אתה לא טועה, אז זה לא הובטח לאברהם? לא מבין. טוב, אנחנו גוי קדוש? אתם לא שומעים חדשות ולא קוראים עיתונים? הנה, זאת בדיוק השאלה שאנחנו שואלים. מאיזו בחינה אנחנו אומרים שאנחנו גוי קדוש? למשל, היה יהודי אחד מבולבל, קראו לו ישעיהו ליבוביץ'. והוא אמר שגוי קדוש זה ייעוד, זה לא נתון. כלומר, קדושים תהיו. אתם לא קדושים עכשיו, אתם תהיו קדושים. זאת אומרת, כל זמן שאתה לא עושה מה שצריך, אתה לא קדוש. ככה טען ישעיהו ליבוביץ'. הוא רק שכח פסוק מפורש, כי עם קדוש, אתה לשם אלוהיך. כן? יש גם פסוקים כאלה. אבל בעצם זאת השאלה, האם הקדושה היא נמדדת על פי המעשים או לא? תשובה לא וכן. זאת אומרת, הקדושה היא נתון עצמי. למשל, אני אדם, גם אם אני מחליט להתנהג כמו קוף. אני אשאר אדם, למרות השכנוע הפנימי שאני קוף. כמו כן, עם ישראל הוא גוי קדוש, גם כשהוא מתנהג לא על פי זה. זה לגבי הלא. עכשיו, לגבי הכן, בתוך השפלות היהודית יש איזה מין הקרנה של היותנו גוי קדוש. למשל, עצם הזעזוע שמופיע כאן על המסך, שהשואל אומר, אתם לא שומעים חדשות ולא קוראים עיתונים? אבל בכל העמים זה כך. בכל העמים יש כל הצרות שאנחנו שומעים ברדיו ובעיתונים. אלא מה? אצלנו יש איתו, יש התנגדות, אבל אנחנו גוי קדוש, איך זה יכול להיות? אז זה מעניין, זה בכל זאת אומר משהו.
מה?
על השאלה הקודמת? למה לא עניתי? אני עניתי, הוא אומר, אם הוא טועה, גם לאברהם הובטח שישמעאל יהיה לגוי. אבל, ולכן אמרתי שזה נכון גם אם הוא לא טועה, זאת אומרת, לא, לא משנה. אתה רוצה לתקן? מה, אתה רוצה לתקן את השאלה שלו? מה, איך אתה מבין את השאלה שלו?
אני חושב שלכאורה גם, יש גם צד לאומי בישמעאל.
הוא אמר שיש גם צד לאומי בישמעאל.
אתה יודע
שכאילו הוא גוי. נו, ואז מה?
אני רוצה להגיד שאין צד לאומי רק... צד לאומי מצד בתורה שלו יש רק בישראל. לכאורה התורה מציגה צד לאומי גם בישמעאל.
אתה אומר, איך זה יכול להיות שהקדוש ברוך הוא מוכן ללאומיות ערבית? כן? הרי לכאורה אין לזה מקום, אם אנחנו אומרים שהלאומיות הלגיטימית היחידה היא ישראל. זו השאלה. לזה הוא התכוון. לפחות נגיד שלזה אתה מתכוון בשאלה שלך. אני לא יודע מה הוא התכוון, אבל אתה מתכוון. כן, אז אתה אומר... בעצם אנחנו רואים שהתורה נותנת לגיטימיות לעוד עמים, לא רק אגב לישמעאל, גם לאדום, יש כמה דברים כאלה. כן, כל זמן שזה נצרח, זה נצרח. שלום הרב, בפסוק אנחנו לא חיות רק בני אדם. הפירוש הוא שאנחנו פחות מחיות? תראה, אין פסוק כזה, זה חלק מהשיר של זקני צפת. לא, אנחנו לא חיות, רק בני אדם, לא תבואי שישי שבת, זהו יום הבוחר וכל זה, לא, זה לא... אבל מה שאתה שואל, האם הכוונה שאנחנו פחות מחיות, ליבי אומר לי שכוונתך כאן בדרך הלצה. טוב, בואו נמשיך. אם כן, אומר הרב כאן שהנטייה הלאומית, זה שאתה רואה פוליטיקה ישראלית מעשית, שמקימה צבא, מדינה, כלכלה וכדומה, כל הדברים האלה זה בעצם לבוש של נטייה רוחנית. איך אפשר להגיד דבר כזה? זה מאוד פוגע. אנשים שומעים דבר כזה, אומרים, מה אתה אומר לי מה אני חושב? אני יודע מה אני חושב. התשובה היא שרוב בני אדם אינם מעיזים לומר את המחשבות שלהם בצורה בהירה, ברורה. כי אם... מה? השאלה היא כזאת. הרב אומר, הנטייה הלאומית המעשית של כנסת ישראל, קרי הפוליטיקה, שלי יחימוביץ', נתניהו, ציפי לבני, מופז, כל הדברים האלה, היא לבושה החיצון של הנטייה הרוחנית שלה. כלומר, כל זה בעצם מלביש איזו שאיפה רוחנית של עם ישראל. וכל הנפשות הפועלות יגידו לך, שמע, אתה עובד עליי. אתה בעצם מכניס לתוך הראש שלי דברים שאינם שם. עד כאן הטענה. בסדר? וזה באמת אפילו קצת פוגע באנשים. כלומר, אני יודע יותר טוב ממך מה אתה חושב. זה קצת מוזר. כן, אלא שהאמת היא שרוב בני האדם אינם מעלים אל המודע את מחשבותיהן המקוריות. רוב בני האדם פועלים על פי איזושהי מחשבה סמויה שאינה מובעת ויש לה לבושים. כלומר, זה דרכו של האדם. דרכו של האדם. ולכן הרבה פעמים אדם, למשל, נשמע שהוא טוען טענה מסוימת, כשמצד האמת יש טענה אחרת לגמרי. כן? למשל, זוג רבים, בעל ואשתו רבים. אז הוא אומר, את צרפת את האוכל, והיא אומרת, אתה לא הבאת את הילד מהגן. מתחילים לצעוק. ואז חושבים שיש פה טענות. מצד האמת יש משהו אחר לגמרי. חסר להם 4,000 שקל כדי לסגור את החודש. תן להם, תראה פתאום הם לא יריבו. מה? אני לא בטוח. זאת אומרת שהרבה פעמים יש השיח הגלוי ויש השיח הנסתר. בואו. עכשיו, וזה מאוד מאוד קשה, במיוחד ליהודים, להודות בדברים האלה. כלומר, זה מאוד קשה להם לומר, אנחנו באנו לכאן כדי לתקן עולם במלכות שדי. זה נשמע יומרני. אז עדיף להגיד שאנחנו באנו לכאן כי היה לנו צרות בגלות וכו' וכו'. כן, ואז עד כדי כך זה מגוחך לפעמים שכבר לא יודעים איך להלביש בדיוק את הנטייה הרוחנית. למשל, בכל טקס של יום זיכרון או טקס רשמי של המדינה, אתם תשמעו אנשים מחוסרי חיות בפנים שיאמרו, אנחנו עדיין נלחמים על הזכות שלנו לחיות כאן. וזה הצורה היותר, הייתי אומר, מיובשת ומחוטט להגיד דברים. למה? כי אתה לא מעז להגיד בדיוק מי זה אנחנו, ומה זה הזכות, ומה זה כאן. כאן. אנחנו נלחמים על הזכות שלנו לחיות כאן. ואתה לא מעיז לומר מי זה אנחנו, ומי זה, מה זה הזכות, ומה זה כאן. כן, כן, ברור, לא, כי אתה תעורר שדים. אז תגיד משהו מאוד מאוד כללי. כן, אנחנו, מי זה אנחנו? זה היהודים? זה הערבים הישראלים? זה הדרוזים? מי זה אנחנו? אל תדבר, אנחנו. על הזכות שלנו, איזה זכות? זכות תנכית? זכות מן האום? זכות הקיום? מה זה בדיוק ההכרה הבינלאומית? אל תדבר, אתה תעורר שדים. מה זה כאן? זה רמת השרון? או זה גם קריית ארבע? בוא לא נדבר על זה. זה דברים שנויים במחלוקת. אנחנו נלחמים על הזכות שלנו לחיות כאן. טוב. מספיק ברור. מספיק לא ברור, כן? זאת אומרת שאנחנו רואים שזו תגובה טבעית אצל בני אדם להסתיר את השיח הפנימי שלהם. עם ישראל ממשיך להילחם על זכותו האלוהית לשבת בארץ ישראל. מובן? זה ברור. כן, בסדר. טוב, שלום לכבוד הרב. איך מגיעים למחשבה הסמויה, העמוקה ביותר בנשמה? את האמת אני לא יודע. הפסיכולוגים מנסים קצת, לפעמים, לגלות את התמודה. לפעמים הם מצליחים לקלף כמה שכבות, אבל לא חושב שאפשר להגיע עד השורש ממש. טוב, כן. מגילת העצמאות היא מסמך נוצץ לעומת המשפט שאני אמרתי. אבל גם היא מלאה בסתירות פנימיות ובחוסר בירירות. אפילו זה מתחיל במשפט שקרי, מצטער, עם כל הכבוד. בארץ ישראל קם העם היהודי. אנחנו התחלנו ממצרים, עד כמה שאני זוכר. כן? אבל והנחיל לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי. מה זה בדיוק? איפה זה עובר? האם זה כולל את הברית החדשה? לא כולל את הברית החדשה. ומה זאת אומרת להנחיל לעולם כולו? איזה ערכים מתוכם אתה מוכן לממש? וכדומה. כן. כן. מדוע אצל היהודים דווקא קיימת הסתרה הזאת? לא, זה קיים אצל כל אדם. אצל היהודים יותר. בגלל שככל שהתוכן שאתה בעצם בא בשמו הוא יותר נועז, כך אתה יותר מתבייש בו. כן.
שפתך, אם היו נותנים לדעים לנסח את מגילת העצמאות, המדינה לא הייתה קמה.
נכון. נכון, אתה צודק, לחלוטין. אני חוזר על מה ההערה החשובה שלך, אתה אומר, לשיטתך, אם היו נותנים ליהודים, אצל הדתיים, לנסח את מגילת העצמאות, המדינה לא הייתה קמה. אתה צודק לחלוטין. לכן הקדוש ברוך הוא ברחמיו הרבים ובחסדיו הפשוטים, החליט שהוא רוצה להקים מדינה, ולכן שלח את בן גוריון עבדו, כדי להקים את המדינה, כי הוא יודע לעשות את זה. קרתה שגיאה מצערת. כתבתי הנני במקום אינני. אם הנני טועה, התכוון אם אינני טועה. והתלמיד הבין אותי נכון, דבר עליך. אז יוצא שמשחר ההיסטוריה הוכן תפקיד לישמעאל ללאומיות שלו. נכון. יש תפקיד ללאומיות של ישמעאל, תפקיד אמנם לא נצחי, אבל תפקיד חשוב בהיסטוריה, ועליו צריך ללמוד. אני חושב שכשלמדנו את השיעורים על פרשיות לך לך וירא, במיוחד סוף לך לך, למדנו קצת משהו על התפקיד של ישמעאל בהיסטוריה, ולא רק שלו, יש עוד עמים בעלי תפקידים, ודאי. כל זמן שהלאומיות צריכה לשמש בעולם, עד שהיא תתברר. אגב, אם כבר אתה טוען שקרתה טעות מצערת שכתבת אינני במקום הנני, אני לא הערתי על עוד טעויות כתיב שהיו שם, שהיו פחות משמעותיות. כן, בסדר. בבקשה. למשל, אם הנני טועה, כתבת בלי ה' בסוף. כן, כן. זהו, הציונות הדתית של הרב ריילס והרב קלישר וכדומה, זה לא בדיוק אותו הדבר, שני השמות שהזכרת. הציונות הדתית ביסודה, גם היא חיה באיזה מין הייתי אומר, ביישנות מסוימת. היא גם דתית וגם לאומית. אבל כי צריך להיות דתי וצריך גם להיות לאומי. אבל זה לא שזה רעיון אחד. כן? כלומר, למרות שאני דתי אני גם לאומי. ולמרות שאני לאומי אני גם דתי. כלומר, יש איזה מין דואליות בנפש, איזה מין פיצול אישיות, שיוצר איזה מין דלות, דתיות לאומיות, דלות, כן? בסגנון של החיים. למשל, אני זוכר, יש אחד מחשובי מה שנחשב היום לציונות, כלומר לדתיות הלאומית, הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק. עליו השלום, היה יהודי צדיק, תלמיד חכם עצום, והוא עבר מהסתדרות אגודת ישראל להסתדרות של המזרחי. כן, במובן הפורמלי זה הופך אותו לדתי לאומי. ולמרות שאביו היה מגדולי הקנאים נגד הציונות, הוא עשה את השינוי. ובספרים שלו הוא מסביר מדוע הוא עשה את זה. הוא מסביר שיש פה שני טעמים. מדוע הוא הפסיק להיות שייך להסתדרות החרדית ועבר להסתדרות המזרחי. הוא אומר משתי סיבות. סיבה אחת, כי אי אפשר להישאר בגטו. מוכרחים לאמץ את התרבות הכללית. אם לא, איפה אנחנו? העולם מתקדם, יאללה חבר'ה, תלכו לאוניברסיטה, משהו. עד כאן הטענה הראשונה. כלומר, זה נאורות. טענה שנייה, מדינה? מה רע במדינה? מדינה זה טוב. מה, אתה לא רוצה להיות קצת עצמאי? ואם כבר בארץ ישראל, למה לא? עד כאן הטענה. מה חסר שם? איזה מילה חסרה? גאולה. זה לא שייך לתנועה של הגשמת דברי הנביאים, ואם זה כן שייך, זה לא שייך לתחום שלך, אתה לא יכול להבין בזה, תשאיר את זה לקדוש ברוך הוא. מה? זה פרגמטי, כן? זאת ציונות דתית ריאלית. אל תגזים, אל תתלהם. כן? זה אחת הבעיות. הרב קוק לעומת זה, הוא בא, נגיד הוא מעצבן את כולם. הוא אומר, מה שקורה עכשיו, זאת הגאולה. זה מעצבן את כולם. זה מעצבן את החרדים, כי אמרו, גאולה על ידי אנשים כאלה, על ידי החילונים האלה, מה פתאום? ולכן אנחנו בגלות. זה מעצבן את החילונים. כי הרב קוק אומר להם, מה שאתם עושים, זה מה שאלוהי ישראל אמר שתעשו. מה? אבל אנחנו באים בשם מרקס. כן? כלומר, אתה מעצבן אותנו גם כן. זה מעצבן את הדתיים הלאומיים, הלייטים, כי אומרים, כי הרב אומר, יש לכם אחריות. מה, אחריות? מה פתאום? המטרה שלנו זה שילדים שלנו ילמדו בישיבת הסדר, יעשו תואר שני בבר אילן, ויקימו וילה. בשביל זה אנחנו קיימים. ולקרוא שבת בשבתו בזמן קבלת שבת. כלומר, יש פה איזה בעיה. הרב קוק שם פה תפוח אדמה לוהט שאף אחד לא יודע מה לעשות איתו. כן.
פעם דוקטור
יוסף
קוק,
שאלו
אותו.
כן, כן, כן.
מה מרגיש אותו בתור חרדי יותר דתי
ממני, אז הוא אמר לך מכבי. כן, במובן הזה באמת הוא אמר דבר נכון.
אז
זאת
אומרת שיש פה, אז אצל קוק יש את העניין הזה?
לא אמרתי שלא, תראה, סך הכל יש כל מיני מדרגות. פה דיברתי על קטגוריות יסוד של אנשים. כן, בבקשה. אתה צודק שבקונטרס כל דודי דופק יש התקרבות גדולה אל הרב קוק. התקרבות איננה התלכדות. בבקשה אדוני.
הרב יצחק פייטר, לא נכנס בגישה של הציונות הדתית?
במידה מסוימת כן, אפשר לומר, בהחלט. מה, בעלי הם הבנים שמחה?
כן.
כן, בהחלט. כן. טוב, ובכן, כן, בבקשה.
איך הרב קוק לא אמר את הנוסחה המתאימה?
מה זאת אומרת הוא לא אמר את הנוסחה המתאימה?
אמר, הוא שם תפוח אדמה לוהט, לא פתר את הבעיה, אמר על החילונים, אמר...
מה, הוא בישל את תפוח אדמה, שאחרים יסתדרו עם זה, מה?
זה לא דרכו.
לא דרכו, עובדה, זה מה שהוא עושה, מה אתה עושה? טוב, הנטייה הלאומית המעשית של כנסת ישראל. אגב, גם אצל תלמידי הרב קוק יש בעיה. תלמידי הרב קוק התרגלו ללמוד אצל רבם שמה שקורה בחוץ זה מאוד משמעותי. הקדוש ברוך הוא פועל את המהלך של הגאולה דרך אלה שבחוץ. ואנחנו? אנחנו בפנים, צופים. כן? ולמה אתה רק צופה ולא מנהיג? כי תראה, אנחנו רק 10 חבר'ה, 15 חבר'. מי אנחנו לעומת כלל ישראל? פתאום אתה מגלה שאתה כבר לא 15, אתה כבר 500,000 אנשים. לא, אנחנו ממשיכים להיות צופים. כן, יש איזה בעיה בזה, אבל לא ניכנס כעת לאמירות הקרובות לפוליטיקה מעשית. מה? טוב, אז בואו נמשיך את דברי הרב. הנטייה הלאומית המעשית של כנסת ישראל היא לבושה החיצון של הנטייה הרוחנית שלה. והאחרונה, דהיינו הנטייה הרוחנית, היא אורה ונשמתה של הראשונה. כלומר, יש כזה, כמין זוגיות כזאת של נשמה וגוף, של נטייה רוחנית עם נטייה לאומית, מעשית. שתיהן יחד, ממקור אלוהים חיים הינן יוצאות. פה זה אמירה תיאולוגית כבר. לפי הרב, הלאומיות הישראלית יש לה מקור שונה מהלאומיות של הגויים. הלאומיות של הגויים היא תוצאה של הטבע. כלומר, יש אינטראקציה, יש יחסי גומלין בין אוכלוסייה לבין התנאים הגיאופוליטיים הסובבים אותה. וזה מה שיוצר אומות. אצל עם ישראל, היסוד הלאומי לא מתחיל מן הטבע, הוא מתחיל מהופעה אלוהית. יש בזה אגב היגיון מסוים. כלומר, אם אנחנו מסתכלים בתורה, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, לך תקים עם. ואם אברהם היה אומר לא, אז לא היה קם. כלומר, זאת אומה שקמה כתוצאה של החלטה, ולא כתוצאה של נתונים טבעיים. לפחות על פי הפסוקים הגלויים בתורה. וכי, מה הבעיה בהתארגנות של הציונות הדתית? זה נחלק מהליך, זה חלק כנראה, מהליך התבגרות, לא כן? וכי יישום אידיאלים יכול להיות רק דרך פנאטיות או הליכה חוץ לתלם? לא. אני לא אומר שהתברגנות זה דבר רע, אבל זה לא מה שמקדם את העולם. זה חלק מן הקידום של העולם. ההתברגנות, ההתבססות, יש בזה משהו טוב, ויש גם בזה משהו חסר. זה מה שאני אמרתי. וממעיין, אתה אומר זה מנותק מן האדמה, למה? כי בפנטהאוס לא מגיעים לאדמה? טוב. כן, יש גם צמודי קרקע, זה נגמר. טוב. וממעיין האמת, רק מי שמתברגן ואוהב את זה, צריך לדעת שהוא ביטוי לאיזושהי תופעה סוציולוגית מסוימת, ושהוא צריך להיזהר מלחשוב שכל העולם כמוהו, ושהכל נמדד לפי הפרמטרים שלו. בסדר? טוב. שתיהן יחד, אומר הרב, ממקור אלוהים חיים הינן יוצאות, וממעיין האמת והאמונה האלוהית נובעות. הנטייה הרוחנית ממעיין האמת, והנטייה הפוליטית ממעיין האמונה, כנראה. כל ימי הגלות. כלומר, שוב בוא נשאל את השאלה, איך אתה בכלל מדבר על לאומיות יהודית כערך? הרי הסבא של הסבא של הסבא שלי בכלל לא ידע מה זה לאומיות, הוא הלך לבית הכנסת והוא למד תורה. אז מה הוא היה? דתי. הוא לא היה לאומי. הוא אומר הרב, זה בעל הגלות. כל ימי הגלות נשבר הכלי לגמרי. בטלה הלאומיות הישראלית. אבל זה לא בגלל שמלכתחילה היהדות איננה לאומית, אלא שבמציאות הגויים לא נתנו לנו להיות לאומיים. והאור בצורתו המופשטת ובפנייה עצומה אך כלפי מעלה שימש באומה רק לדאגה כללית איך להחזיק את הלאומיות הרוחנית התאורה. כלומר, כשאדם בגלות דיבר על כלל ישראל, הוא התכוון לדת היהודית. האור האלוהי שהוא נשמת האומה השורשית במעמדו הגלוי מחוץ לכלי המעשה המחזיקים אותו העיר בתעופת נוגה בכנסת ישראל. היה לנו רעיונות על גבי רעיונות, חבל על הזמן, איזה רעיונות התהלכו באומה. ישראל מאמינים בני מאמינים, זה חיסרון עצום, הם רק מאמינים ולא עושים. השכינה, מה? תעופת נוגה, הערה גדולה. מה? לא, זה הביטוי של הביטוי, זה משהו של הביטוי תעופת נוגה. אתה שואל מה זה נוגה? נוגה, מה אתה רוצה? נוגה זה אור שנמצא על הגבול בין האור לחושך. כלומר, הנוגה זה מה שמאפשר בבוא הזמן להעלות תכנים ממקום נפול. בשביל זה יש בעץ חיים של רבי חיים ויטל חלק שלם שנקרא שער קליפת נוגה. מעניין אותו. להעלות תכנים ממקומות נפולים. זה המשמעות של נוגה. על זה נאמר, ואורח צדיקים כאור נוגה. הולך ואור עד נכון היום. מה זה אורח צדיקים? הצדיקים הם הולכים באורח. האחרים אלן הם הולכים בדרך. דרך זה דרך כבושה לכל. אורח זה שביל קטן. פתאום אתה רואה צדיק, יוצא מהדרך, הולך לטייל באורח. אתה אומר לו, צדיק, לאן אתה הולך? הוא אומר, אני הולך לטייל באורח. אבל זה שם הרשעים הולכים. כן, אבל אני חושב שזה יש שם משהו חשוב. ואז רואים את הצדיק, אומרים, וואי וואי וואי, מה קורה לו? אולי הוא יהיה רשע? פתאום מתברר שהוא מצא את הדרך שכולם היו צריכים ללכת בה. זה נקרא, ואורח צדיקים כאור נוגה, הולך ואור. עד נכון היום. איפה היינו? תעופת נוגה, כלומר שהרעיון, כלומר האור האלוהי שבכנסת ישראל שימש בשביל לפתח מחשבות גדולות שיש בהן תעופת נוגה, כלומר שעסוקות בשאלה כיצד להרים תכנים נפולים. זה אחד הדברים שעסקנו בהם הרבה, למשל ספר מורה נבוכים של הרמב״ם, יצירת גלות אדירה שתפקידה היה להעלות את מה שאפשר היה להעלות מהפילוסופיה של אריסטו. לא רע? בסדר. השכינה ירדה עם ישראל לגלות ושרתה בתוכם והתענתה באשר התענו הם. כן, הרי כתוב מלכה ושריה בגויים אין תורה, גם נביאיה לא מצאו חזון מהשם. זה המצב. חורבן, מוחלט. אין יותר נבואה, אין יותר תורה, אין כלום. אין מלכות. קוראים לזה שכינה בגלות. אז איפה השכינה שורה, ריבונו של עולם? היא שורה דרך המערכות הפוליטיות של הגויים. השכינה שורה לפעמים בשושן הבירה, באנטיוכיה, ברומא, בוותיקן, בניו יורק, שם היא שורה. במוסקבה. שכינה שורה שם. כן? אז זה צער עצום. השכינה ירדה עם ישראל לגלות ושרתה בתוכם והתענתה באשר התענו הם. לא הרחיבה הנשמה את מאווייה, אבל קבעה אותם במושג יראת אלוהים, אמונתו, וזהירות התורה והמצוות מצד שהם פיקודי השם, כציפור נודדת מקינה. כן, השכינה היא כמו הציפור שגולה מן הקן. הקן זה ארץ ישראל, ציפור זה השכינה, והיא מסתובבת בעולם ללא מנוח. מחילה כבוד הרב. יש לפני כן. אולי אפשר לעשות הקבלה בין לאומיות לסגולה בחירית. סגולה בחירית. מושג לא לגמרי ברור. נראה לי שחשבת עליו הרבה, אבל יודע מה, סגולה לכאורה זה לא בחירית. אז אני לא כך מבין. אבל אולי סגולה הבאה לידי ביטוי בבחירה. כן, אפשר להגיד את זה. מחילה כבוד הרב. א', בריא כי המתברגן מודע לכך שאינו הכלל כולו. אינשאללה. ב', מה עליו לשלב בחייו הבורגניים על מנת שיקדם יותר את העולם? היינו, מה אדם מן השורה צריך לשלב בחייו? איזה יעלה מבלי לנתץ הכל מן היסוד? טוב, התשובה היא, אדם מן השורה צריך א', להיות מנוי לערוץ מאיר לילדים ולערוץ מאיר בכלל, ולהתחיל ללמד את השכנים שלו ואת החברים שלו לעבודה. דבר אחד. כן? הרי יש הרבה אנשים אומרים, תשמע, אני אמנם למדתי בישיבה בזמנו, אבל מאז שנהייתי מהנדס, אני לא לומד, אולי יש איזה דף יוימי, משהו כזה, איזה כמה משניות פה ושם, שומע את הדרשה של הרב בשבת, אבל אין לי כוח. ואינך יודע שאתה יודע פי מיליון מחבריך החילונים לעבודה? למה שלא תארגן חוג ללימוד מסילת ישרים? תציע, אל תהיה כפייתי, מיסיונרי. תבוא, תגיד, חבר'ה, מה דעתכם פעם בשבוע על כוס קפה אצלי בבית, לומדים מסילת ישרים, מה קרה, אתה לא מסוגל? אל תלמד, תלמד איתם ביחד, או תלמד איתם חומש, תדע לך שהם ירצו לבוא. זה מתחיל עם שלושה חברים, אחר כך זה יהפוך להיות שבעה, אחר כך יהפוך להיות 30. מצוין, הרי כל אחד מסוגל. ואם אתה צריך הכשרה, תבוא, נעשה לך חוג להכשרת מרצים ליהדות. זה אפשר, דבר אחד. דבר נוסף, תצביע נכון לכנסת. אני אגיד לך עליה, בסדר? אבל זה בינינו, בסדר? ועוד כמה דברים חשובים וטובים שאפשר לעשות. כן.
מהוויה זה להביא לידי ביטוי את הנטייה הלאומית המעשית שלה? מהוויה של הנשמה זה בעצם להביא לידי ביטוי את הנטייה הלאומית המעשית שלה?
הרחבת המהוויים, כן. המהוויים זה רצונות, כן? זה תשוקות. התשוקות האלה לא באו לידי ביטוי מעשי. למשל, אנשים רצו, אני יודע, שיבוא מלך המשיח, התפללו על זה. אבל בכלל לא חשבו על משהו מעשי.
מה שאמרתי, לכל
המאוויים
זה להביא לביטוי.
לא, 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 מאוויים זה לא דווקא מעשיים. מאוויים זה השתוקקויות. בסדר? להתאבות. ואין, זה לא דווקא מעשי. בסדר? טוב, אז זה פסקה א'. לפי אותה ב', לפי אותה מידה שכל יחיד מתעלה. מה? איפה כתוב כי ציפור נודדת מקינה? זה פסוק במשלי. והזוהר מסביר שזה נאמר על השכינה שיוצאת לגלות. שילוח הקן. כן? כל המצווה של שילוח הקן זה משל לגלות. שכתוב, מי, איזה ספר קריטות עמכם אשר שילחתיה? או מי מנושאי אשר מכרתי אתכם לו? הן בעוונותיכם נמכרתם? ובפשעכם שולחה עמכם. לא, לא, הקדוש ברוך הוא משלח את השכינה מישראל, את עצמו כביכול. טוב, עד כאן פסקה א', וזהו. אז שלום.